בוקר טוב, זוהי.
בוקר טוב, יאניס, ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו. יום ראשון, 23 באוגוסט.
לגמרי סוף שבוע. השבוע החדשות היומיות היו עמוסות. אז היום במגזין אנחנו לוקחים צעד אחורה ומסתכלים על התמונה הגדולה.
נכון. נדבר על השינוי הגדול שמצפה לנו בשדות התעופה, על מה שקורה עם מחירי הירקות שכולנו מרגישים בסופר, וגם על כמה סיפורים שחשוב להכיר כשחיים כאן.
ויש לנו גם כמה עדכונים חשובים על בטיחות ובריאות. כל הפרטים והסיפורים המלאים נמצאים תמיד גם באתר שלנו, קפריסין אונליין.
בואו נתחיל.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
אז נתחיל עם חדשות שנוגעות כמעט לכל אחד ואחת מאיתנו. במיוחד לקהילה כמו שלנו, שתמיד נמצאת על קו קפריסין ישראל. שר המשפטים הקפריסי הודיע השבוע על מהפכה קטנה בנמלי התעופה בלרנקה ובפאפוס. עמדות ביקורת הדרכונים האלקטרוניות, אלה שאנחנו מכירים היום, יוחלפו בשערים אוטומטיים מלאים, מה שנקרא E-Gates. זה אולי נשמע כמו שדרוג טכני קטן, אבל זה חלק ממהלך אסטרטגי הרבה יותר גדול. ההכנות של קפריסין להצטרפות לאזור שנגן. מה זה אומר בפועל? בשלב הראשון, מי שמחזיק בדרכון של האיחוד האירופי ירגיש את השינוי באופן מיידי. התורים בביקורת הגבולות יתקצרו משמעותית, והמעבר יהפוך למהיר וחלק בהרבה. עבור רבים בקהילה שלנו שמחזיקים בדרכון אירופאי נוסף, אלו חדשות מצוינות שמייעלות את הנסיעות התכופות. אבל הסיפור הגדול יותר הוא ההצטרפות לשנגן. ברגע שקפריסין תהיה חלק מהאזור הזה, הטיסות ממנה לרוב מדינות האיחוד, כמו יוון, איטליה או גרמניה, יהפכו למעשה לטיסות פנים. לא יהיו יותר ביקורות גבולות שיטתיות בינינו לבינן. זה יקל מאוד על נסיעות עסקים ונופש לאירופה, ויחבר את קפריסין ליבשת באופן שלא הכרנו. יחד עם זאת, חשוב להבין את הצד השני של המטבע. כניסתה של קפריסין לשנגן תהפוך אותה לגבול החיצוני של האיחוד האירופי. המשמעות היא שהביקורת בכניסה לקפריסין, עבור מי שמגיע מחוץ לשנגן, כמו מישראל עם דרכון ישראלי בלבד, עשויה להפוך לקפדנית יותר. המהלך הזה מאותת על כוונתה של קפריסין להתמקם סופית כלב של מרכז עסקים ותיירות מודרני, שפועל לפי הסטנדרטים האירופאים הגבוהים ביותר. אין עדיין תאריך יעד סופי להפעלת השערים או להצטרפות לשנגן, אבל הכיוון ברור. עבורנו, תושבי האי, זהו עוד סימן לכך שהמקום שבחרנו לחיות בו ממשיך להתפתח ולהשתדרג, והופך את החיים והנסיעות מכאן לקלים ונוחים יותר.
ועכשיו לסיפור שכולנו מרגישים בכיס, בסל הקניות ובמקרר. שירות הגנת הצרכן פרסם השבוע את נתוני האינפלציה לחודש יולי, והמספרים מספרים סיפור מורכב. מצד אחד, האינפלציה הכללית בקפריסין התמתנה מעט ועומדת על 2.9%, שזה נתון יחסית סביר. אבל בתוך הדוח הזה מסתתר נתון אחד שקשה להתעלם ממנו. מחיר הירקות הטריים זינק ב-32% בחודש יולי, בהשוואה ליולי שעבר. 32%, זו לא טעות. המספר הזה הוא לא רק סטטיסטיקה יבשה, הוא המציאות שאנחנו פוגשים כשאנחנו הולכים לסופרמרקט בלימסול או לשוק הפירות והירקות בפאפוס. העגבניות, המלפפונים, הפלפלים, כל מה שמרכיב את הסלט הישראלי כפריסאי שלנו פשוט עולה הרבה יותר. אז למה זה קורה? יש כמה סיבות אפשריות. קודם כל, אנחנו בשיא הקיץ, והחום הכבד משפיע על היבולים המקומיים. בנוסף, עלויות הייצור לחקלאים, כמו מים, דשנים וכוח אדם, עדיין גבוהות. יכול להיות שיש גם בעיות בשרשרת ההספקה, או עלויות יבוא שמשפיעות על המחיר הסופי. עבורנו, הישראלים שחיים כאן, יוקר המחיה הוא נושא מוכר וכואב. רבים מאיתנו זוכרים את מחירי המזון הגבוהים בישראל, והמחירים הנוחים יחסית בקפריסין היו אחד היתרונות של המעבר. הזינוק הזה במחירי הירקות מעלה את השאלה האם מדובר בתופעה עונתית וחולפת, או שאנחנו רואים פה תחילתה של מגמה חדשה של התייקרות במחירי המזון הבסיסיים גם פה באי. בינתיים, מה שבטוח הוא שהקניות לשבוע הקרוב יהיו יקרות יותר. וזו עובדה שמשפיעה ישירות על כל משק בית כאן.
הסיפור הבא הוא סיפור אזהרה חשוב, כזה שכל ישראלי ששוקל להשקיע בנדלן בקפריסין, ובמיוחד מי שמתעניין בעסקאות בצפון האי, חייב להכיר. השבוע התקבלה החלטה משפטית משמעותית בצרפת, שקובעת כי סוכנת נדלן מיליטה שנעצרה שם תוסגר לקפריסין. היא מואשמת על ידי הרשויות ברפובליקה של קפריסין במחירה ופיתוח של רכוש השייך לקפריסאים יוונים בצפון האי, רכוש שנעזב ב-1974. מה שהופך את המקרה הזה למשמעותי במיוחד הוא הדרך שבה היא נעצרה. קפריסין הוציאה נגדה צו מעצר אירופי, שהוא כלי משפטי רב עוצמה, המאפשר למדינה חברה באיחוד האירופי לבקש הסגרה של חשוד ממדינה חברה אחרת. בית המשפט בצרפת דחה את הערעור שלה ואישר את ההסגרה. זהו ניצחון משפטי לרפובליקה של קפריסין, והוא שולח מסר ברור. מי שמעורב בעסקאות נדלן לא חוקיות בצפון האי, לא בטוח בשום מקום באיחוד האירופי. עבור הקהילה שלנו, שבה רבים מתעניינים ומשקיעים בנדלן, הסיפור הזה הוא תמרור אזהרה אדום ובוהק. הוא מדגים שהסיכון הכרוך ברכישת קרקעות ונכסים בצפון הוא לא רק תיאורטי או פוליטי, אלא סיכון משפטי ממשי, אישי ובינלאומי. זה לא עניין מקומי שישאר בגבולות קפריסין. השימוש בצו המעצר האירופי מוכיח שהשלטונות כאן רציניים מאוד במאבקם בנושא, ושההשלכות עלולות להיות חמורות. מעצר, הסגרה, משפט וכנסות כבדים, או אפילו מאסר. לכן, לכל מי ששומע על הזדמנויות פז בצפון, חשוב להבין את המורכבות המשפטית והסיכונים העצומים הכרוכים בכך. ההחלטה הצרפתית השבוע מבהירה שהחוק האירופי יכול להגיע רחוק מאוד.
אנחנו ממשיכים עם נושא שמעסיק כל אחד ואחת מאיתנו שחיים ומנהלים כאן עסק או משק בית, המערכת הבנקאית. השבוע, העיתון הקפריסאי פוליטיס פרסם ניתוח מעמיק על מדיניות חדשה שמגיעה מבריסל, מהנהגת האיחוד האירופי, ועשויה לשנות את כללי המשחק עבור הבנקים בקפריסין. הרעיון המרכזי של בריסל הוא לקדם תחרותיות גדולה יותר, ולשים קץ למה שהם מכנים "קיטוע השוק", כלומר, המצב שבו כל מדינה מתנהלת כשוק בנקאי סגור בפני עצמה. המטרה היא ליצור שוק בנקאי אירופי אחיד ומשולב יותר. אז מה כל זה אומר בשבילנו, הישראלים בקפריסין? בואו נתרגם את המדיניות הזו למציאות היומיומית שלנו. רבים מאיתנו חווים אתגרים ותסכולים מול הבנקים המקומיים. זה מתחיל בקושי לפתוח חשבון בנק, ממשיך במדיניות ניהול סיכונים מחמירה, מה שנקרא די-ריסקינג, שגורמת לעתים לסגירת חשבונות של ישראלים. הוא מגיע עד לשירות שלפעמים מרגיש איטי או מסורבל. הדחיפה של האיחוד האירופי לתחרות גדולה יותר יכולה לפעול לשני כיוונים. מהצד החיובי, היא עשויה לאלץ את הבנקים המקומיים להתייעל, לשפר את השירות ולהציע תנאים טובים יותר כדי לא לאבד לקוחות לבנקים ממדינות אחרות באיחוד, שיוכלו לפעול כאן בקלות רבה יותר. אולי נראה יותר פתרונות בנקאות דיגיטליים ובינלאומיים. מהצד השני, מהלך כזה יכול גם ליצור אתגרים חדשים. רגולציה אירופית אחידה עלולה להביא את החוקים וכללים חדשים שהבנקים המקומיים יצטרכו ליישם, מה שיכול באופן זמני לסבך תהליכים. מה שבטוח הוא שהמערכת הבנקאית בקפריסין, שהיא עמוד תווך בכלכלה המקומית, עומדת בפני שינוי. המדיניות החדשה מבריסל היא כוח חיצוני שידחוף את הבנקים כאן להסתגל למציאות תחרותית יותר. עבורנו, הלקוחות, נותר רק לקוות שהשינוי הזה יוביל בסופו של דבר לשירות טוב יותר, פשוט יותר ובינלאומי יותר.
סיפור נוסף מהשבוע האחרון מחזיר אותנו לזירה הגיאופוליטית של מזרח הים התיכון, זירה שתמיד מעניינת ורלוונטית לישראל. הרפובליקה של קפריסין הגישה תלונה רשמית למזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש, בעקבות הסכם שנחתם בין טורקיה לממשל הטורקי-קפריסאי בצפון האי. ההסכם הזה עוסק בהקמת צינור גז טבעי מטורקיה לצפון קפריסין. במכתב הרשמי שלה, ממשלת קפריסין בניקוסיה, מגדירה את ההסכם כלא חוקי, כהפרה של הריבונות שלה ושל החוק הבינלאומי. המהלך הדיפלומטי הזה מדגיש את המתיחות הגוברת סביב משאבי האנרגיה באזורנו. הפעולה של טורקיה נתפסת כאן לא רק כמהלך כלכלי, אלא בעיקר כמהלך פוליטי, שמטרתו לחזק את שליטתה בשטח הכבוש בצפון ולהציב עובדות בשטח. זהו אתגר ישיר לזכויותיה של הרפובליקה של קפריסין לחיפוש וניצול של משאבי טבע במים הכלכליים שלה. עבורנו, המאזינים הישראלים, הסיפור הזה הוא עוד פרק במשחק השחמט האזורי. הוא מתחבר ישירות למאזן הכוחות בין הציר של ישראל, קפריסין ויוון לבין טורקיה. הקמת צינור גז טורקי לצפון היא מהלך שנועד בין היתר לערער על שיתופי הפעולה האנרגטיים שמתפתחים בין ישראל, קפריסין, יוון ומצרים. זה מדגיש שוב עד כמה הברית האסטרטגית בין ירושלים לניקוסיה היא חיונית. שיתוף הפעולה הזה הוא לא רק עניין של גז או חשמל, הוא נוגע ליציבות וביטחון אזוריים. ההתפתחויות האלה, ממש כאן בחצר האחורית שלנו, מזכירות לנו למה היחסים בין ישראל לקפריסין הם הרבה יותר עמוקים מסתם יחסי שכנות טובה.
נעבור לנושא פרקטי וחשוב מאוד שנוגע לסוף השבוע של כולנו, במיוחד עם מזג האוויר החם והיבש. מחלקת היערות של קפריסין הכריזה על כוננות אדומה לסכנת שריפות יער להיום, יום ראשון. זוהי רמת הכוננות הגבוהה ביותר, והיא ניתנת כשהתנאים, כלומר חום, יובש ורוחות, הופכים את הסיכון להתלקחות שריפה לגבוה במיוחד. מה המשמעות המעשית של הכוננות הזו עבורנו? קודם כל, זה אומר שצריך להיות דהירים במיוחד. כל תוכנית לטיול באזורי טבע, במיוחד בערי הטרודוס או ביערות אחרים, צריכה להיעשות בזהירות מרבית. הרשויות מדגישות כי הדלקת אש מכל סוג שהוא, כולל לבישול או לכל מטרה אחרת, באזורי יער או בקרבתם, אסורה בהחלט. מי שנתפס עובר על האיסור הזה, מסתכן בכנסות כבדים ואפילו בהליכים פליליים. ובהקשר ישיר לכך, ישנה התפתחות נוספת שחשוב שכולנו נכיר. אותה מחלקת יערות הודיעה שהיא מגבירה את האכיפה נגד פעילויות לא מורשות בפארקים הלאומיים ובאזורי פיקניק. וזה כולל באופן ספציפי מנגלים, ברביקיו וגם מסיבות גדולות. התרבות הישראלית של לעשות על האש בכל מקום פנוי, תרבות שרבים מאיתנו הבאנו איתנו, פשוט לא תתקבל יותר בסלחנות. פקחים יגבירו את הסיורים, והאנישה על הקמת מנגל במקום אסור תהיה מחמירה יותר. השינוי הזה באכיפה נובע ישירות מהצורך למנוע שריפות שנגרמות מרשלנות. אז אם אתם מתכננים לצאת לטבע, אנא בדקו היטב איפה מותר ואיפה אסור. והכי חשוב, היו זהירים. כולנו רוצים לשמור על האי היפה הזה ירוק ובטוח.
ונסיים עם עדכון בריאות קצר ומרגיע. בשבועות האחרונים אולי שמעתם דיווחים על מקרים של קדחת מערב הנילוס שהתגלו בקפריסין. באופן טבעי, דיווחים כאלה יכולים לעורר דאגה. השבוע, אחד ממומחי בריאות הציבור הבכירים בקפריסין, דוקטור פטרוס קריאניס, יצא במסר ברור כדי להרגיע את הציבור. לדבריו, למרות שאכן זוהו מספר מקרים, אין כרגע עדות להדבקה קהילתית נרחבת של הנגיף באי. חשוב להבין, קדחת מערב הנילוס היא מחלה שמועברת על ידי עקיצת יתושים. היא לא עוברת מאדם לאדם. רשויות הבריאות עוקבות מקרוב אחר המצב ומבצעות ריסוסים באזורים שבהם יש ריכוז גבוה של יתושים. המסר העיקרי של המומחים הוא לא להיכנס לפאניקה, אלא פשוט לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים והגיוניים, במיוחד עבור קשישים ואנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת. אז מה ההמלצות המעשיות? הן פשוטות מאוד. ראשית, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים כשיוצאים החוצה, בעיקר בשעות הערב והלילה. שנית, מומלץ ללבוש בגדים עם שרבולים ארוכים בשעות הפעילות של היתושים. ושלישית, והכי חשוב, לוודא שאין מקורות של מים עומדים בסביבת הבית, בחצר או במרפסת. דלעים, תחתיות של הציצים, כל מקום שבו מים יכולים להצטבר הוא בית גידול ליתושים. אם נקפיד על הכללים הפשוטים האלה, נוכל לצמצם משמעותית את הסיכון להקיצה. אז המסר הוא להיות מודעים וזהירים, אבל אין סיבה לדאגה מיוחדת כרגע.
תודה רבה לך יאניס, ותודה ענקית לכם, המאזינים שלנו, שהייתם איתנו גם הבוקר. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו, קפריסין אונליין. שם תוכלו לקרוא את כל הסיפורים שדיברנו עליהם ועוד הרבה יותר. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו בספוטיפיי כדי לא לפספס אף תוכנית. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בבוקר ב7 עם כל החדשות היומיות, בשישי עם המלצות לסוף השבוע, וכמובן בראשון הבא עם עוד מגזין. שיהיה לכם המשך יום ראשון נעים ושבוע מצוין. להתראות.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.